ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, ואנחנו שוב בסדרת חקר השוק. והיום, אחרי הרבה זמן שאני כבר רוצה לעשות את זה, זכיתי שרק הצעתי ונעניתי. ואני מתארח אצל סינה ימרמי. וסינה היא בעצם מהכירות שלנו, זה בקורס. זה שאתה כל הזמן משדרג את עצמך. ואני חושב שזה אחד הדברים שתכף אנשים יבינו מי אתה. אתה אחד האנשים שמקפידים כל הזמן ללמוד. כל הזמן אתה לומד. ואני יודע גישור, ואני יודע משכנתאות, ואני עוד לא יודע חצי מהדברים.
אפילו NLP.
אפילו NLP, נכון. ואצלי למדת קורס יזמות.
נכון.
ועם גגולה, הגדול מכולם. חבר הכנסת שהיה, עורך דין המדהים. אחד האנשים היותר נחמדים. אז תודה סיני שאתה מארח אותי, וזה כיף כאן במשרד שלך ברחובות. ואין ספק, היינו צריכים להתחיל כבר מזמן להקליט, אבל אתה יודע, חברים נפגשים, אז מדברים, ויש לנו המון על מה לדבר בנדלן. אז סינה יצפר ככה לכולם למה אני מבסוט שאני פה, וחשוב שנזרום ואנשים יבינו גם מה הניסיון שלך פה ברחובות. אז בוא תספר לכולם מי זה סינה ימרמי, ומשם נזרום לתוך העיר.
אוקיי, אני, השם שלי זה סינה ימרמי, כמו שאתה הצגת אותי. אני בעלים, מנכ"ל ובעלים של משרד סיני נכסים ברחובות. כבר מזה כמעט 33 שנה. משרד שלי הוא משרד משפחתי.
איפה אתה יושב?
בהרצל 125. הילדים שלי עובדים איתי, המשרד הוא משפחתי. גם העובדים שהצטרפו, הם הצטרפו למשפחה, ועובדים בצורה מאוד, מה שנקרא, מכובדת ומכבדת. יש לנו מאגר לקוחות מאוד גדול, אני עובד גם עם יזמים וגם עם אנשים פרטיים.
וגם עם משקיעים וגם עם רוכשי דירה משקיעים, למגורים.
ברור, גם יד שנייה, דירות חדשות, כל מה שקשור לתחום הנדלן בעצם.
אתה יודע, אחת הסיבות שאתה יודע שאני בוחר עם מי לעשות את הפודקאסטים בערים, חשוב לי לפגוש אנשים כמוך, שמכירים את הטווח הארוך של התקופה, ושאתה יכול לספר על מה שקורה. רחובות, אתה אומר לאנשים, רחובות, לכולם זה מכון ויצמן, אלא אם כן הם גרים ברחובות. ואתה יודע, רק עשינו פה סקירה של השכונות, הרי זה לא סוד שאני עושה תחקיר לפני, ראינו כמה יש כאן, וזה חלק מהתפתחות עצומה, ורחובות מאוד התפתחה בשנים האחרונות. אז בוא, אולי תעשה לי בשתי מילים, אנחנו לא באים לעשות ספר היסטוריה, אבל מה קרה ברחובות בשנים האחרונות, מבחינת תעסוקה, מבחינת אוכלוסייה, האם זה רק באמת מכון ויצמן, או יש דברים נוספים? מה קרה כאן ברחובות?
אז ככה, תראה, ברחובות, מבחינת התפתחות, יש כאילו במשך השנים של הפרויקטים שנבנו, כגון רחובות החדשה, רחובות המדע, רחובות הצעירה, וכן הלאה, יש בשרונה, קריית היובל.
עוד מעט נעשה, עוד מעט נזכור את השכונות.
כן, שנבנו. כרגע, גולת הכותרת, שזה משהו שהוא היחידי בארץ, זה ההתפתחות של, יש את הפינוי-בינוי, התחדשות עירונית, בשכונת קריית משה. זו שכונה שהיא למעשה שכונה עם אוכלוסייה יחסית חלשה. אבל מה שהולך להיות שם, יש שם כרגע 1,500 יחידות, יש שם אזור תעשייה, הולך להיבנות שם כ-10,000 יחידות דיור, שזה משהו ענק בכל קנה מידה. יש שם גם מסחר, יש שם תחנת רכבת, ומי שלמעשה מושקע שם בדירות, כמובן זכה בעניין הזה של ה... וגם אנשים שגרים, אוקיי?
כן, אבל אתה יודע, חשוב לי להבין, היום יש לנו כאן, לא יודע להגיד, הרי חלק מזה, חלק מקריית מדע שיש לנו פה, שהיא חלק מהתעסוקה, הרי זה מתחלק בין נס ציונה לרחובות, צריכים הרי לשים מאוד לב שם. למי אתה רושם את המגרש חנייה, אני זוכר, לימדתי שם.
נכון.
אז המגרש האחורי של גולדה זה נס ציונה, והקדמי זה רחובות.
ולפעמים מתבלבלים.
כן, ולפעמים מתבלבלים, אבל יש לנו את מכון ויצמן, יש לנו את קריית המדע, שהיא בעצם הייטק, הרבה מאוד משרדים והייטק. מה עוד יש לנו ברחובות?
מאיזה בחינה?
מבחינת תעסוקה.
תעסוקה, יש לך עכשיו את פארק הורוביץ.
שזה איפה?
הוא נמצא כאילו צמוד לאבן גבירול, בכביש שמוביל בדרך הים לכיוון יבנה.
אוקיי.
פארק הורוביץ זה פארק עכשיו שהוא מתפתח מאוד. המון עוברים שם למשרדים, שם גם מסחר, אתה יודע, כל האזור עדיין שכאילו עכשיו הוא בבנייה, ממש. זה לגבי זה. יש לנו גם את כיוון של צומת בילו, אמנם שזה למעשה כבר זה שייך לעקרון, אבל מהבחינה הזאת אנחנו, זה המקומות שאנחנו יכולים, החדשים ביותר, מה שנקרא.
יפה, אז תעסוקה יש לנו פה, תעסוקה יש לנו פה, תחבורה, מה יש לנו? יש לנו רכבת?
רכבת ו...
כמה תחנות רכבת יש ברחובות?
כמה תחנות רכבת? יש תחנה ליד מכון ויצמן, ולפי מה שאני יודע, לא מעבר לזה, כאילו עוד איזה...
זאת אומרת, אנחנו מסודרים פה מבחינת תחבורה לעיר, ובעצם ויצמן יושב על רחוב הרצל, שהוא הרחוב המרכזי.
נכון.
אז מי האוכלוסייה שגרה פה?
אז ככה, תראה, זה מחולק. כשאתה אומר פה, למה אתה מתכוון?
כאילו כל באזור... רחובות. באזור כללי, ועוד מעט נתקוף בכללי, אזור אזור.
בכללי.
בואו נדבר קודם כל מה יש בכלל, ואחר כך ניכנס לשכונות ונפרוט את זה לפרוטות.
תראה, בואו נתחיל נגיד אזור של מכון ויצמן, בסדר? אזור של מכון ויצמן, כל הסביבה הזאת, זה אוכלוסייה סוציו-אקונומי גבוה, מן הסתם.
איך נקרא האזור הזה? איך נקרא את השכונה שם?
איפה?
בסביב מכון ויצמן, איפה שאנחנו צמודים.
זה הצפון הישן של רחובות, צפון רחובות. יש בצמוד, יש גם את הפקולטה לחקלאות, ששם יש שכונה שנקראת נווה יהודה, שכונה מדהימה, שכונה יפהפייה. זה הרבה בתים צמודי קרקע שם, וקצת בניינים משותפים. ויש לך את רחובות המדע, שהיא יותר לכיוון הכביש העוקף.
רחובות המדע, איזה סוג של בנייה יש שם?
יש לך שם בנייה רוויה לרוב, יש גם בתים פרטיים.
אתה מדבר על בתים ישנים?
לא, 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 מה פתאום? בתים, זה היה שם פרדסים הכל.
אוקיי.
שכונה חדשה לגמרי.
ממתי?
משהו כמו 15 שנה, משהו בזה, 20 שנה גג.
זאת אומרת, זה השכונות החדשות של רחובות.
כן, זה השכונה הזאת שאני מדבר עליה.
ושאני מדבר, על איזה סדרי גודל של מחירים אני מדבר שם בדירות?
אז אני אגיד, תראה, דירת שלושה חדרים, לצורך העניין היום באזור שם, הגיעה כבר ל2.5 מיליון. כן, שלושה חדרים. דירת חמישה חדרים, אנחנו היום מדברים על מוכר קבלן, אביסרור בונה שם עכשיו, מוכרים דירות שם חמישה חדרים, 3.5 מיליון. קומה גבוהה, אנחנו מדברים על קומה עשירית במקרה הזה, שפשוט התייעצו אותי לגבי העסקה הזאת. ויש לך דירות של 4 חדרים, אתה מגיע לאזורים של ה... אתה מגיע כבר כמעט ל3 מיליון, משהו בכיוון הזה.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 30,000 שקל למטר.
נכון.
זאת אומרת, רחובות נכנסה לליגה של האזורים העליונים.
מטורף, כן, ממש כך. ממש.
תוך כמה זמן זה עלה לרמה הזאת של המחירים?
דווקא היום בדיוק היה לנו כנס של בנק לאומי, אז הוא עלה לנו גרפים וכל זה לגבי כל השנים, במשך העשור. הגיע למצב שכאילו ברחובות עלה ב-198% בעשור האחרון.
וואו.
זה מטורף.
אוקיי, אם אנחנו עוזבים את רחובות המדע, רגע, ברחובות המדע, בגלל שהיא נמצאת בחלק הצפוני, אני אמצא יותר אנשים מהאקדמיה או מההייטק?
כן, בוודאי.
וצעירים יש לנו ברחובות?
יש גם זוגות צעירים, יש. יש גם
זוגות צעירים. אתה אומר את זה עם פרצוף למי שרואה את זה ביוטיוב?
אני אגיד לך למה אני אומר את זה ככה, כי לרוב זוגות צעירים לא יכולים לקנות דירה בסכומים האלה. אלא אם כן יש להם הורים שיכולים לעזור באופן משמעותי. אבל אם הם קונים, אז הדירות קטנות של 3 ו-4 חדרים גם.
אז אתה יודע מה, אז אני בורח איתך צעד אחד הצידה. אני זוג צעיר שרוצה לגור ברחובות, איפה אני ממקם את עצמי? שומעים אותנו עכשיו גם הזוגות צעירים. איפה אני ממקם? איפה אתה ממקם
את עצמך?
איפה אני יכול להתחיל לחפש, אם אני בתקציבים היותר נמוכים?
שהם מה? איזה תקציבים?
לא יודע, בוא תוביל אותי.
תראה, המינימום, בוא נגיד שבן אדם היום לקנות דירת 3 חדרים, המינימום שהוא צריך, זה משהו בסדר גודל של, דבר על אזור מרכז לפחות, משהו כאילו,
ברור.
לא באיזשהו שכונה, וגם בשכונות מאוד יקר, המינימום היום זה לפחות את 1,700,000, משהו כזה.
זה למשל איפה?
נגיד, דוגמה, דירה שאנחנו, שאנחנו מכרנו אותה לפני, בנובמבר האחרון, דירת 3 חדרים, בקומה 5 עם מעלית, אוקיי? ללא חנייה. זו הדירה האחרונה שנמכרה ב1,640,000. הדירה סטנדרטית. הדירה סטנדרטית, אוקיי? היום אין לנו מה להציע. זאת אומרת, היום יש עניין, אני רוצה להגיד איזו נקודה שמאוד חשובה ביחס לשכונות. מאחר ויש עכשיו תנופה. של התחדשות ופינוי בינוי וכל הדברים האלה, אז השכונות דווקא החלשות תפסו מחירים יחסית גבוהים. לא בגלל שהיא שכונה טובה, אלא בגלל כאילו הפוטנציאל שלה. אז היום אתה יכול להגיע לאושיות.
אושיות איפה זה?
אושיות זה נמצא בצד ה... איך אני...
דרומי?
איפה? בצד ה... לכיוון המזרחי.
דרום-מזרח.
דרום-מזרח אפשר לומר, כן, בדיוק. אני מכיר, אתה יודע, את המקומות פיזית.
אתה יותר נוח, אתה תראה עם היד ואני אגיד לך את הכיוון.
כן, כן. אז הדרום-מזרח, ושם, בגלל שגם שם יש פינוי-בינוי, אז מן הסתם המחירים עלו, ואז אתה פוגש דירת 3 חדרים, מסכנה עלובה, בקומה שלישית ללא מעלית. ואומרים לך 1,400,000, 1,500,000, אתה אומר, מה, איך יכול להיות?
וכמה אתה יכול להשכיר דירה כזאת?
בסדר גודל של 3,500 שקל. אוקיי, בלי מעלית אני מדבר.
זאת אומרת, התשואה בסדר.
כן, אבל זה לא מה שמעניין בעסקה הזאת. מה שמעניין בעסקה הזאת שכבר חתומים שם פינוי בינוי. זאת אומרת, יש תהליך די מתקדם.
יפה.
כן. אם זה ייקח, כמה זמן זה ייקח, נגיד, זה יכול לקחת להערכה.
אנחנו יודעים שעל זה אף אחד לא מתחייב.
נכון, אבל להערכה זה יכול להגיע בין 7 ל-10 שנים.
אז באושיות הזה, אם דילגנו לאושיות ויצאנו מהסדר, מי גר שם, מי האוכלוסייה שגרה שם באופן כללי?
בדרך כלל יש שם הרבה עולים חדשים, אם זה מכל מיני עולים חדשים, אני אומר, יש. וגם, אתה יודע,
עולים חדשים מאיפה?
באו מרוסים, אתיופים, תימנים שעלו בזמנו, השתקנו באושיות. ולמה הם אוהבים שם? הם אוהבים לא את 4 קומות, הם גרים בדרך כלל ברביעיות האלה. זה דירות שהם, יש לך דירה בקומת קרקע, ויש לך דירה בקומה עליונה, ונוח להם בזה, כי הם מחפשים את החצר גם.
הבנתי.
אוקיי?
אז אם עכשיו כבר תקפנו את אושיות ותקפנו את רחובות המדע, בואו נצפין חזרה, בואו נחזור חזרה, ויש לנו את רחובות החדשה.
רחובות החדשה זה לכיוון, בצד הדרומי של העיר, ליד חבצלת.
אוקיי.
ליד חבצלת, שזה למעשה...
זאת אומרת שזה ממש בורחה יציאה מזה, לכיוון בילו.
נכון, צמוד לקפלן.
כן.
כאילו רחובות החדשה היא צמודה לשכונת חבצלת. אני רק נותן את הסימן לגבי המיקום, זה צמוד לקפלן. זו שכונה מאוד גדולה, שנבנתה ב-20 ומשהו שנים האחרונות, כאילו בסביבות שנת, אני מעריך, אם אני לא טועה, משהו כמו שנת 95, שם זה היה פרדסים, כל המקום הזה, ושם אתה יכול, שם יש הרבה זוגות צעירים, אבל שם, כמו בכל מקום, המחירים עלו בצורה... מאוד, מה שנקרא, רצינית. ולמעשה היום דירת 5 חדרים, לצורך העין רק תדע, שאני מכרתי 5 חדרים ב3 מיליון שקל באזור הזה.
אוקיי. אז קצת יותר זול ממה שדיברנו קודם ברחובות
זה לא החדשה. באותו, כן, ברחובות המדע.
ברחובות המדע,
בהשוואה לרחובות המדע, זה יותר זול, כן. אבל זה סגנון אחר.
ומה תמהיל הדירות שם? יש שם גם דירות 3 חדרים?
גם 3, גם 4, יש.
ויש בכלל דירות לקנייה שם? זאת אומרת, אם אני היום זוג צעיר, אני בכלל לא מדבר כרגע עם המשקיע. אם אני זוג צעיר שרוצה לגור שם,
כן.
יש לי מה לקנות שם? יש בכלל דירות שיוצאות שם למחירה?
יש, יש, יש. אני לא אגיד לך בכמויות, אבל יש. אני מאמין שעכשיו יהיה עוד יותר.
וסתם ככה, אם אנחנו מדברים על זה כבר, שאתה מסתכל על הקהל שקונה דירות ברחובות, אני טיפה לוקח אותך הצידה, במה אתה נתקל יותר? בקהל של רוכשי דירות המשתמשים, זאת אומרת, האנד יוזרס, או משקיעים? מי יותר אתה פוגש פה ברחובות?
יותר, פחות משקיעים, בגלל המצב שהשתנה והאפשרויות מימון שלמעשה...
לא, אל דבר איתי רק על החצי שנה האחרונה, דבר איתי בכלל.
לא, 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 בכללי פחות משקיעים. זה לא חצי שנה, זה יותר. פחות משקיעים, יותר אנשים שבאים לגור. זוגות צעירים, משפרי דיור.
מעניין אותי, מעניין אותי, הרי יש עדיין שכונות, יש לנו פה שכונות, בייחוד במרכז העיר, בייחוד במרכז העיר, ואם אנחנו מסתכלים מהמשרד שלנו וצפונה על האגף המזרחי, וגם אנחנו מסתכלים על המערבי, שיש פה את השכונות הישנות עם הבתים הישנים, האם יש איזושהי נטייה ללכת לבתים האלה ברכישה, למשל של משקיעים או של זוגות, בגלל האופק שיכול להיות של התחדשות עירונית?
יש, כן. יש את זה, כי זה חלק מעניין של הסתכלות קדימה. אני, יש משהו שאני אומר ללקוחות, תדעו דבר אחד, תקנו דירה איפה שאתם יכולים, ותגורו איפה שאתם רוצים.
יפה.
ואז שואלים אותי, מה הכוונה, כאילו, מה זה? אני אומר, תקשיב, קודם כל שיהיה לך את 4 קירות, הנה, קח נכס, שיש לו פוטנציאל גם קדימה, תזכיר אותו. ותזכור לך דירה אחרת במקום שאתה רוצה, גם אם תוסיף קצת כסף, עדיין למעשה א' תחיה באיכות חיים גבוהה יותר, והיכולת שלך לשנות במקרה בחס ושלום, אין לך את האפשרות לשלם סכומים יותר גבוהים בסחירות, אז היכולת שלך לשנות היא הרבה יותר
אבל פשוטה. אבל אני אשאל אותך בכנות, באמת, אם היום לך יש ילדים, כן? אבל היום שאתה רוצה, אנשים שמקשיבים לנו ואומרים, יש לנו ילדים פה, אנחנו ילדים בעצמנו, כן, 20 ומשהו. אם אנחנו נקנה כאן, ברוב האזורים ברחובות, נקנה דירה, קודם כל אנחנו נקנה בסביבה של אוכלוסייה איכותית. אנחנו לא יכולים להגיד שברחובות קל למצוא אוכלוסייה לא איכותית, תתקן אותי. אני יודע שאתה צריך להיות זהיר במילים, אבל סך הכל האוכלוסייה פה היא אוכלוסייה טובה.
בסך הכל כן. אבל כמובן, בכל מקום יש את המחיר
שלו. נכון, שהיה את האזור של קריית משה, ששם קצת הייתה האוכלוסייה יותר חלשה, והיה קצת בעיות וקצת פשע וכאלה, אבל סך הכל אנחנו רואים, נכון, יש לנו אזורים פה שאנחנו צריכים לשים לב, אתה יודע, בדרך לפה שנכנסתי, אז יש לנו פה אזורים של דתיים, של חרדים, נכון? איזה אזורים אלה למשל?
מאיזה בחינה?
שאוכלוסייה דתית גרה פה.
תראה, אזור של האוכלוסייה הדתית, אתה יודע, יש להם את המחירים שם גם הם לא כאלה זולים, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
אבל עדיין איפה? הם לא ברמה. אזור של רחוב עזרא, מנדלה, מפו, כל האזורים האלה של גוש עציון, הגנה, זה אזורים שגם שקבלנים באים ובונים פה, כמובן למחיר למטר יחסית לצד הצפוני של העיר, זה נמוך באופן משמעותי, אוקיי? דירות פה באזורים הדתיים, דירת 5 חדרים, יכולה להימחר היום בסדר גודל של 2,700,000, משהו נכון להיום, 2,700,000, 2,800,000, תלוי גם ברחוב, נגיד יש רחוב.
אז אותה אוכלוסייה, אותה אוכלוסייה דתית שגרה כאן, זה רובם בעלי דירות או שהם סוחרי דירות?
יש גם סוחרי דירות, יש בעלי דירות.
ואז באיזה מחירים מוזכרות פה הדירות?
נגיד, דירת 3 חדרים, 4,000 שקל. תלוי באיזה קומה, מעלית, לא מעלית. אבל בין 4 ל-4,300. לפעמים יש קצת פחות גם.
אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. יש לנו את רחובות הצעירה. איפה זה?
רחובות הצעירה זה ליד וייסגל, שכונה חדשה.
תסביר לכולם מה זה וייסגל.
וייסגל זה בריכה מאוד ותיקה ברחובות. מישהו רחובותי מכיר.
אבל שומעים אותנו גם אחרים.
כן, תאר לעצמי. בכל אופן זה נמצא בצד המערבי, אוקיי? בצד המערבי של רחובות. שכונה שהיא גם נבנתה ב-15 שנה האחרונות. גם שם רמת המחירים יחסית עלתה.
ומי גר שם?
זוגות צעירים. חבר'ה שמשפרי דיור.
אוקיי, ובאיזה מחירים שם יש דירות?
שם גם זה יחסית די דומה, המחירים, יחסית זה דומה לסגנון של אזור גבעת אהבה, לא דיברנו עליו. גבעת אהבה זה עוד שכונה שצמודה לרחובות החדשה. רמות מחירים של נגיד 5 חדרים, אתה יכול להגיע ל-2.5, 2.700.
זה יותר זול.
כן, יחסית זה זול.
למה, תסביר לי למה ההבדל במחירים האלה.
אני אסביר. קודם כל, מבחינת מיקום. מבחינת מיקום, קודם כל. דבר שני, כמובן עניין של בתי ספר וגני ילדים. זה הדבר למעשה שמשפיע מאוד על רמת המחירים.
באיזה אזורים אתה רואה שהחינוך הוא ברמה יותר גבוהה?
תראה, יש לך באזור של רחובות המדע, יש שם, ברור ששם זה, האזור למעשה זה אחד, זה הרמה הגבוהה, בוא נגיד ככה. Okay. יש עוד מקומות, כמו נגיד בקריית ההגנה, קריית היובל.
שעוד לא דיברנו עליהם.
שזה שם, כן. לא, יש הרבה על מה לדבר. יש לך שם את בית ספר מדעים שם, שחבר'ה, בית ספר הזה הוא גם שנחשב לרמה גבוהה. זהו, זה הדברים. ועוד דבר, סליחה, הנגישות גם. גם הנגישות יחסית ליציאות מהעיר. בסוף אנשים גם, זה חלק מהחישוב.
אוקיי, אז אתה יודע מה, ואני זורם איתך בקטע של הנגישות. הרי היום, שאנחנו רוצים להגיע לרחובות, קיבלנו כמה מתנות של כבישים שמובילים אותנו. אנחנו יכולים להגיע דרך כביש 40, אנחנו יכולים להגיע דרך 431, יש לנו את הכביש שבא אלינו ממערב, נכון? יש לנו את הכביש המערבי.
כן.
איך זה באמת משפיע על הרכישה של הדירות, או של קנייה של דירות על ידי אנשים?
מן הסתם, ברגע שיש לך, אתה יודע, כל כך הרבה אפשרויות לצאת ולהיכנס לעיר, הלוא הכל מתחיל בסוף מזה ש... יש לך תשתיות ועניין של תעסוקה, וזה ברור שזה למעשה מה שמשפיע. בוא נגיד שברחובות, אם נסתכל מכל הכיוונים, השתנה פה לגמרי בעשור האחרון כל העסק הזה של כניסה ויציאה. זה לא מה שהיה פעם. זה הדברים שאני למעשה, מספר הדברים שהם חשובים מבחינת חינוך, תעסוקה וכל מה ש...
יפה. אז בואו נמשיך הלאה. אז דיברנו על רחובות הצעירה. דבר איתי קצת. אתה דיברת על איך קוראים לשכונה? אמרת לי ליד רחובות הצעירה?
גבעת אהבה.
כן.
גבעת אהבה זה שכונה שצמודה לרחובות החדשה. צמודה לכביש עוקף רחוב צ'רניחובסקי. שלמעשה מחבר אותנו לכיוון בילו. זו שכונה שיש שם יותר, יש שם בתים פרטיים, ויש שם כאילו גם בניינים משותפים. שכונה מאוד סך הכל שקטה. שכונה שנבנתה לפני בשנת 90, 90 ומשהו, וגם הולכת ומתפתחת, והאמת שהיא, יש שם רחוב צמוד אליה, נתן אלתרמן, שזה, שבנו שם מספר פרויקטים, שלמעשה הוא מחבר בעצם בין רחובות החדשה לגבעת אהבה, הוא באמצע. ואחד מושפע מהשני, כי בסוף, אתה יודע, המחירים בנתן אלתרמן הם מאוד גבוהים, וזה משפיע גם...
מה זה מאוד גבוהים?
גבוהים זה אומר ששם אתה יכול להגיע לדירות גם בשלושה מיליון.
של ארבעה חדרים?
לא, של חמישה חדרים.
אוקיי.
זה כאילו כמו ברחובות החדשה.
אתה מדבר כאן, אתה יודע, זה נשמע, למי ששומע כמוני את זה מהצד, שיש פה הרבה מאוד דירות של חמישה חדרים.
מה, שמוצעות למכירה?
או שלא, קיימות בכלל, בתמהיל לא, של
יש,
הדירות.
יש דירות חמישה חדרים, המחסור הוא יותר בדירות קטנות, תמיד זה היה. שלושה וארבעה חדרים יש פחות.
אוקיי. אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שהעיר הזאת נבנתה יותר למשפחות, למרות
נכון,
ש...
נכון, היום מחייבים אותם לא לעשות, כאילו שיהיה בתמהיל של הדירות שבונים, מחייבים אותם לעשות... 20% נדמה לי זה חייב להיות דירות שלושה חדרים וגם ארבעה חדרים וזה אתה כבר לא יכול לבנות. אתה יודע שהיה תקופה, אני מאמין שאתה זוכר את זה, שהיו קבלנים בונים רק דירות גדולות. לא היה שום, לא היו מחייבים אותם. חמישה חדרים, אולי ארבעה חדרים, אבל שלושה בכלל לא היו בונים.
למרות שאנחנו יודעים שהמחירים למטר בדירות יותר קטנות הם יותר גבוהים.
נכון, נכון, נכון. נכון.
אוקיי. אתה יודע מה, אני רוצה לקפוץ, אני רוצה לקפוץ, בגלל שאתה יודע שמי ששומע על רחובות מבחוץ, יש שתי שכונות שכולם מכירים, גם הכדורגל וגם זה, זה שעריים ומרמורק.
נכון.
אתה יודע, אני, אולי יודע היום, אני היום פחות בכדורגל, אבל אני זוכר בנערותי, שעריים ומרמורק, נכון. וזה היה מאוד ידוע. תספר לי על השכונות האלה, כל אחת בנפרד כמובן, זה לא בנשימה.
אבל לא להגיד איזה משהו קטן אישי, לגבי הפועל מרמורק. הבן שלי, עד עכשיו, כאילו הוא שחקן של הפועל מרמורק.
מה אתה אומר?
כן, עד עכשיו. עכשיו הוא ככה בשלבים של, אולי הוא ככה רוצה לפרוש.
בן כמה הוא?
סתם. הוא, חודש הבא הוא יהיה בן 18.
יפה.
זה הבן הקטן. אז לגבי מרמורק ושעריים, מה אתה רוצה לדעת לגבי מרמורק מבחינת השכונה וה...
אתה יודע, אני רק יכול להגיד לך...
או שאתה רוצה לדעת על הכדורגל.
אני רק יכול להגיד למי ש... מי שרואה אותך בערוץ יוטיוב, רואה את התהפוכה שקרה עכשיו. החיוך שעלה לך לפנים, שאמרתי מרמורק ושעריים, זה כאילו, וואלה, הבאת אותי הביתה כזה.
לא, בסדר.
כאילו, נית מבסוט. אז זה שישמעו מי ששומע אותנו, מי גר במרמורק? מה קורה שם? מרמורק, שעריים, אתה יודע, אנחנו יודעים, יש פה שליטה של האוכלוסייה התימנית.
נכון.
תספר לי קצת על האזור הזה, מה קורה פה?
מרמורק, בוא נגיד שהיא מאופיינת כשכונה, שהרוב שם זה בתים צמודי קרקע. בוא נתחיל מזה.
איזה... הרוב. תכוון אותי ברחובות עיקריים מסביב.
יש לך שם, כאילו ברחובות
מסביב במרמורק. מסביב, כן.
יש לך רחובות, רחוב יגאל יחיא, רחוב משה ברזילאי. רחוב הרב דוד ישראל, יש לך שם סמטת המוכתר, יש שם כמה, כל מיני...
לא, שאנשים ידעו במפה איפה זה.
כן, כן. זה למעשה מערבית לרחוב צ'רניחובסקי, הכניסה המערבית של רחובות מי שבא מנס ציונה. כמו שאמרתי, זה בתים צמודי קרקע. לגבי אזור של שעריים, היום שעריים עוברת תהפוכה, ממש. מהפכה, מה שנקרא. מה שקורה בשעריים, כיום יש תוכנית שנקראת תזיין 2. תוכנית הזאת אומרת, למעשה, שאפשר לבנות 20 יחידות לדונם. ויש כאילו תוכנית מאוד גדולה של מאות יחידות.
כהתחדשות עירונית או אין שטחים שם?
לא. כקטע של, אתה יודע, אנשים יש להם בתים ישנים, בן אדם יש לו 750 מטר לצורך העניין, אז הוא יכול לבנות כאילו 15 דירות, אוקיי? קשה לאנשים להיפרד כאילו מה...
למרות הפיתוי הכלכלי.
כן, זה מדהים. אני נמצא במסעים ומתנים כאלה, ואני אומר לך בכנות, יש פה עניין סנטימנטלי, וזה לא קל, נעשות עסקאות, נעשות עסקאות, לא אגיד שלא, אבל יש פה הזדמנות, לדעתי...
אפשר לבנות על מגרש מגרש, או צריכים לאחד מגרשים?
לא, 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 לא. אתה יכול לבנות 20 יחידות לדונם, נותנים אוקיי. לך. אבל מה העניין פה בעסקה הזאת? יש את האפשרות הזאת לכמות מסוימת של דירות. זאת אומרת, מי שלא יזדרז ויגיש תוכנית ויהיה בין אלה שהם למעשה יממשו את זה, אז זה כאילו דומה לאחד שנתנו לו כרטיס של לוטו והוא מחזיק אותו ביד ופשוט מאוד לא הולך ופורט אותו. ולצערנו יש כאלה. גם אנשים גם מגזימים ברצונות שלהם.
לא, השאלה, אתה יודע, אתה אומר פה שני דברים. Mm-hmm. יש דברים, אנחנו יודעים את זה בנושא של ההתחדשות העירונית, ודיברתי על זה לא מעט בזומים שלי ובפודקאסטים שלי, שלבן אדם נורא קשה להיפרד מהבית שלו. נכון. בייחוד אנשים שאתה יודע, הם רואים שהם מתבגרים, היה לי, ראיינתי את איתי כהן, שדיברנו על האוכלוסייה של הגיל השלישי, אני כבר שם הרי, שקשה להם לראות שעושים להם את הבית, והם פתאום נשארים בלי כלום. נכון שהם הולכים לקבל בית יותר גדול, אבל כרגע הם בלי כלום. אז יש את הדבר הזה שיכול להשפיע. השאלה אם זאת הסיבה, או הסיבה, זה הסיבה הישראלית הידועה של רעבתנות יתר, שרוצים למקסם אפילו מעבר ליכולות, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את העם שלנו, לקבל יותר לכאורה, יותר אחוזי, יותר כסף. האם, מה מהדברים מונע מהאנשים להיפרד מהנכסים שלהם?
אז אני אסביר. למה שאמרת, העניין הרגשי, העניין הרגשי, כמו שאתה אמרת, זה יותר כשאתה בא לאנשים שהם בעלי הנכס, שגרים בו המון שנים, ורגילים כאילו לבית שלהם, אנשים מבוגרים. זה עניין של רגש, קשה להם. וגם, אתה יודע, בן אדם יעביר אותו לאיזה מקום, זה לא פשוט. האמת שאני גם מבין את זה. זה לא כזה פשוט.
הם אומרים, אחרי שאני אלך, שהילדים שלי יעשו מה שהם
רוצים. יש לי עסקה כזאת. עכשיו, כאילו, מה זה עכשיו? אני כבר שנתיים בעסקה כזאת עם לקוחות, שכמה שהם הם מבקשים, אני מביא להם, ואומרים, אנחנו נחשוב, ואז אני אומר, וואי, אתם גרים אבל בבית כזה ישן, וכזה, כאילו, אני אומר את זה בעדינות כמובן, אתם יכולים לקבל בית חדש, לא, 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 לא נורא. אנשים פה בני 75 פלוס. שמע, אתה לא מדבר פה על ילדים. אז אתה אומר להם, אוקיי, אז מה, אז יישאר ככה, אתם לא רוצים... מקסימום הילדים, מקסימום
בדיוק,
הילדים.
זה
ואז
התשובה.
אתה מקבל בעצם, לגבי מה שאתה שאלת, אני אומר, החמדנות. וזה בסדר לאדם למקסם את העסקה שלו.
בהיגיון.
אבל כשאתה בא, בדיוק, אבל כשאתה בא, ובן אדם מבקש, משהו שהוא בלתי אפשרי. יזם הוא לא פרייר, הוא לא עושה עסקה בשביל, העיקר להגיד בניתי. בסוף הוא רוצה להרוויח. אבל אם אתה כבר מגיע איתו למצב שמקסימלי, ואתה רוצה עוד ועוד ועוד, בשביל זה אתה רואה מגרשים, שהם כל הכבוד, נשארים הרבה שנים. עד שיום אחד מישהו מתפקח. ואז עושים עסקה, את העסקה האמיתית שלה.
אני בעבר רציתי, אתה יודע, אני מתעסק בתקווה בעצמי, בשכונת התקווה. ועליתי על איזה מגרש ומאוד רציתי אותו, והיה בו אפילו בעיה של הפקעה, אבל אני ידעתי להתגבר עליה. ואני באתי והגעתי למשפחה שבעלת המגרש, והיה שם איזה מישהו שניצח על העניין בשם המשפחה, וכל פעם שאני הגעתי איתו למחיר שהוא רצה, וזה כאילו, וואלה, התרציתי בו. בכוח...
צעוד.
הוא הגיע לי מיד אחר כך עם הצעה חדשה. אנשים לא יודעים סובה, וכמובן בסוף אמרתי, אתם יודעים מה? לא קרה כלום. אנחנו לא עושים בכוח ותישארו עם זה. הבעיה שאנשים לא יודעים מתי לעצור. והבעיה היותר גרועה, זה שיש כאן דיבורים, ואנחנו יודעים איך זה בנדלן, ואתה מכיר את זה בדיוק כמוני, שיש אנשים שאתה פוגש אותם, אומרים, אבל הוא קיבל על הבית... 40,000 שקל למטר. אז איך אני מקבל רק 30? אז אתה אומר, לא, תגיד גם אתה שקיבלת 40, לשאול הוא לא מספר אמת. לא צריך להקשיב לאנשים, נכון. וצריך לראות מה זה עושה לנו, ובאמת אנשים עושים טעויות, ואנשים לא יודעים שהם יכולים להזדקן בכבוד, ולפעמים לא לגור באותו בית רעוע, שקשה לחמם אותו וקשה לקרר אותו, ואפשר לעבור לבית אחר, אבל מצד שני אני מבין, שמע, לקחת בן אדם שגר כל החיים בבית פרטי, ולהוציא אותו, וזה הבית שלו, והפחד שלו, אז אני מבין את זה, אבל בוא, אני רוצה להתקדם, אתה יודע, כי אנחנו כבר מתקרבים לסוף של הפודקאסט, ויש לנו עוד כמה שכונות לדבר עליהן, ואתה הזכרת קודם את שכונת קריית היובל.
כן.
אתה יודע, לי כירושלמי שיש לי קריית יובל כן. שלנו, אז בוא תספר לי על שכונת קריית יובל.
קריית היובל זה שכונה שנמצאת בצד המזרחי של העיר רחובות, זו שכונה שלמעשה יש לך שם גם בתים צמודי קרקע וגם יש בנייה רבויה. שכונה מאופיינת בכך שגרים שם הרבה זוגות צעירים וגם אנשים קצת יותר כאילו בגילאים מבוגרים יותר. בצמוד לשכונה הזאת יש את שכונת מקוב, שזה גם בתים צמודי קרקע, ושם ליד זה צמוד, זה קריית ההגנה, שהיא למעשה כבר ממש גובלת בכביש 40. אתה יכול לראות אותה כשאתה נוסע.
עכשיו אני הזה, אעבור משם.
כן, תסתכל שמאלה, אתה תראה, למרות שיש שם איזשהו קיר כזה שהוא ככה חוסם. בכל אופן, אז זה השכונות האלה, זה שכונות דווקא גם אוכלוסייה מאוד מאוד טובה, שיש לך שם מורים, אנשי צבא, מנכלים, אנשים עצמאים.
בסדר גודל למחירים שם?
אז היום למשל יכול להיות בית, נגיד סתם דוגמה, בואו ניקח בית באזור של שכונת מקוב לצורך העניין, בית שהוא בנוי כ-228 מטר, משהו כזה.
בית קרקע?
כן, כן, בית קרקע.
על שטח של כמה?
250 מטר, דו משפחתי. אתה יכול היום למעשה, לא שיש משהו להציע כרגע ספציפי, כי זו שכונה יחסית קטנה, זה לא, אין פה איזה, זה לא שכונה גדולה, תחלופה שם גם בהתאם, אבל סדר גודל של בית שבנוי 228 מטר, וזה יכול כבר להגיע ל-5 מיליון.
אוהו.
כן, שזה הרבה, זה הרבה כסף.
בוא נגיד אבל,
הכל אבל יחסי, בוא נגיד ככה.
בוא נהיה הגונים, אם אין הרבה היצע באזורים טובים של קומות, של בתים פרטיים, זה המקום שלהם לעלות, זה נכון המקום שלהם
מאוד.
להתפתח.
נכון מאוד.
ושיש אנשים שרוצים את הפרטיות ואת נכון הבית מאוד. הפרטי שלהם, ואם אין, הרי בבתים החדשים לא נותנים כמעט בתים פרטיים, ושרוצים להכניס אוכלוסייה של משפחות, אז הבתים האלה הופכים להיות יותר נדירים, ובסדר, זה המחירים. אם אתה קונה דירה 5 חדרים, ונתת פה ממוצע של 3,250,000 שקל, אם אני מסתכל,
ברור
או שזה. למחירים שאמרת, אז אם אני לא הולך על בית קרקע, שאתה מדבר פה על 228 מטר בנוי, שזה יותר, כמעט ב-100 מטר, אני חושב שהמחיר הוא סביר יחסית, למרות שזה נשמע גבוה לרחובות, אבל זה מעניין.
אבל כשאומרים גבוה, צחי, זה מדברים ביחס למה שרק לא לפני הרבה זמן, יכולת לקנות ב-300,000 שקל פחות, וזה לא הרבה זמן, זה עניין של חודשים בכלל. זה עסקה שנעשתה, עסקאות שדברים על זה, על זה, על היחס למקום. אתה צודק אם מסתכלים ביחס לבניין שמשלמים על 5 חדרים, 3.5, אז אני אומר שהכל זה יחסי, אתה יודע, בסופו של דבר.
יפה, תשמע, אנחנו צריכים לזכור שקרו שני דברים שמעלים את המחיר. קודם כל, כל מה שקרה בשוק בכלל.
כן.
שאלה את המחירים, אז אתה אומר פה 10%, אנחנו יודעים שהממוצע של שנה שעברה היה 18%, אז זה בסדר, זה סביר, וחוץ מזה, כמו שאני אמרתי, ככל שפחות יש נכסים למחירה, ואתה אומר בעצמך, אין כרגע אפילו מה להציע, אתה אומר את זה, אנחנו יודעים שמי שיש לו משהו כזה מחזיק את זה עד הסוף, אז זה מובן שהמחיר יעלה, בגלל שזה הופך להיות יותר נדיר. אתה יודע, ככה, אני לא רוצה להיכנס איתך לכל יתר השכונות של איזה רחובות, ואני חושב שהבנו פחות או יותר את המבנה של העיר, והבנו את האוכלוסייה והבנו את הכל, אז אני ככה רוצה שככה בשתי מילים, בתור מי שאתה יודע, גם חי פה, גם נושם וחי את העיר הזאת הרבה יותר מאחרים שאני מכיר, סכם לי בשתי מילים, איך אתה רואה את העתיד של העיר הזאת, וניתן לאחרים לבוא לפה ולהכיר אותך, ולהתרשם ולהסתובב איתך.
תראה, בוא נגיד ככה, אנחנו לא דיברנו על מספר, יש גם דברים שאמור להיות פה מטרו, כאילו רכבת, יש תוכנית. זה ייקח שנים, אבל העיר היא במגמה של התפתחות מאוד מאוד רצינית, מכל הבחינות. כאחד שגר פה בעיר, אני יכול להגיד שסך הכל לגדל פה ילדים, זה מקום מעולה. ומבחינה נדלנית, אני חושב שאולי זה משהו שפחות כאילו אפשר היום להגיד אותו, אבל אני כן חושב שעדיין כאילו העיר הזאת עוד המחירים עוד יכולים לעלות, עוד מעלה מעלה, בגלל שלמעשה אין מה שנקרא אפשרויות.
אין אלטרנטיבה.
אין אלטרנטיבה, אז מה בן אדם יעשה? עכשיו יש פה אנשים שמאוד רוצים סך הכל להישאר פה, ואם הם יכולים למקומות אחרים, לאן הם ילכו? בוא נגיד, גם במקומות אחרים הכל יחסי, אז הם יברחו מהאזור שהם רוצים כן לגדל את הילדים. ועם כל הכבוד, חובות זה עיר שהיא עיר מעולה לדעתי.
זאת אומרת, גם אוכלוסייה, גם חינוך, גם תעסוקה.
כל הפינות.
תשמע, סיני, אני לא חושב שיכולתי לבחור בן אדם יותר מתאים. אתה יודע, אתה שאלת אותי לפני הפודקאסט על מה נדבר, ואמרת, אתה לא רגיל לדבר. אתה ידען, אתה יודע, פשוט צריך להגיד לך, ואתה מוציא את זה, אתה שולף, אתה שולט בידע בעיר הזאת. וזה כיף גדול שאנחנו חברים, ואין ספק שעוד נעשה דברים ביחד. ותודה בשם כל המאזינים על הידע העצום שנתת. וזה יעלה מיד, הפודקאסט יעלה מיד, בגלל שהוא חשוב. ואנחנו נתראה, ועם המאזינים והצופים, אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים.
בכיף, בכיף.
ביי.